דף חף עמוד א', לפעמים כשאנחנו רוצים להתקדם בעבודת השם, להנחיל ערכים, עקרונות לילדים שלנו, לחניכים שלנו, אפילו לעצמנו, לפעמים אנחנו צריכים קצת עזרים חיצוניים, להשתמש בפרסים, בכפייה, ענישה וכדומה, בעצם לאלף אותם. זה טוב ויפה בשביל הדרך, אבל אסור שזה יישאר לעולם. אנחנו צריכים לחתור למצב שגם בלי כל העזרים החיצוניים האלה, אנחנו כבר נהיה במקום בו אנחנו רוצים להיות. בעמוד שלנו אנחנו נראה שאחד מהתנאים להדליק אש קודם שבת שתמשיך ותבער בשבת זה שתהיה שלהבת עולה מאליה. זאת אומרת, השלהבת הזאת לא תצטרך עזרה משום דבר אחר, לא לנפנף, לא להוסיף קיסמים, היא כבר תלך ותבער הלאה, היא תמשיך את הדרך. כשאנחנו נדע להנחיל בצורה נכונה את הערכים לילדים, לתלמידים ולעצמנו, גם כשאנחנו נעזוב אותם, גם כשהם ימשיכו הלאה בדרכם, וגם כשכל העזרים החיצוניים יוסרו, הם ימשיכו הלאה ושתהיה שלהבת עולה מאליה. אנחנו ראינו במשנה שאין צולין בשר וביצה, אלא כדי שיצולו מבעוד יום. זאת אומרת, אם אני רוצה להשאיר את זה בתנור בשבת, זה צריך כבר להיות צלוי מבעוד יום. שואלת הגמרא, וכמה? מה מידת הצליעה שזה צריך להיות כדי שיהיה מותר לי להשאיר את זה בתנור בשבת? אמר רבי אלעזר, אמר רב, כדי שיצולו מבעוד יום, כמאכל בן דרוסאי. בן דרוסאי היה שודד מטיל למה שהפיל את חיטתו כנראה על כל האזור. הוא היה נוהג לאכול את מאכלו בשליש בישול, כיוון שהוא היה מאוד מאוד טרוד בעסקיו. הוא היה צריך לברוח, ללסתם את הבריות וכדומה. לכן הוא אכל את זה בשליש בישול. כשזה מגיע לשליש בישול, אני כבר לא חושב שיבוא לחטות בגחלים, זה כבר נקרא מוכן באופן חלקי לאכילה, ועל כן מותר להשאיר את זה בתנור. איתמר נמי, אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, כלשהו כמאכל בן דורסאי, הוא כבר נחשב כמבושל, וממילא אין בו משום בישולי נוכרים. נוכרי שבישל אסור באכילה, אבל אם הוא בישל דבר מבושל, אין בעיה. ברגע שזה כמאכל בן דורסאי, נחשב כמבושל, וגם אם נוכרי יבשל אותו, זה בסדר גמור. וטניה, הברייתא הנוספת שבו אנו רואים שבן דורסאי נחשב כמבושל, חנניה אומר, כלשהו כמאכל בן דורסאי, מותר להשותו על גבי קירה, ואף על פי שאין גרופה וכתומה. זאת אומרת, חכמים אסרו להשאיר אוכל על גבי קירה, אם היא לא גרופה מהגחלים, או כתומה ששמת אפר על גבי הגחלים, שכבר אני לא חושש שיבוא לחטות בגחלים. אומר לך חנניה, ברגע שזה מבושל כמאכל בן דורסאי, גם אם זה לא גרוף וכתום, אתה יכול להשאיר את זה על הקירה, ואני לא חושש לחיטוי בגחלים. ראינו במשנתנו, אין נותנים את הפת, אלא כדי שיקרמו פניה. רבי אלעזר אומר, קרום התחתון. בזמנם התנורים לא היו כימינו, אלא היו מדביקים את הפת בדופני התנור. ועל כן הגמרא שואלת מה נקרא קרום התחתון, החלק שדבוק לתנור, או החלק החיצוני שפונה כלפי האש. היא באה לו, תחתון האח דגבי תנור, או דילמה, תחתון האח דגבי האור, לכיוון האש. תשמה אומרת, הגמרא רבי אליעזר אומר, כדי שיקרמו פניה המדובקים בתנור. זאת אומרת, אסור להשאיר את הפת כל עוד ולא קרמו, לא רק פניה שלצד האש הם ממהרים לקרום, אלא גם שיקרמו פניה המדובקים לתנור שלוקח יותר זמן, רק אם שני המקומות הללו קרמו, רק אז מתיר רבי אליעזר להותיר את הפת בתנור בשבת. ראינו במשנתנו משלשלין את הפסח עם חשיכה. שואלת הגמרא, מה הייתה אמה? למה באמת התירו ולא חוששים לחיטוי בגחלים? עונה הגמרא מה שראינו כבר ברש"י במשנתנו, משום דבני חבורה זריזינן, הם זהירים, הם זריזין, יזכירו האחד לשני שלא לבוא לידי חיטוי. מבינה הגמרא, דווקא בגלל שהם זריזין, עליו אחי לא, והמרמר גדיה בשר של גדי, בן שריק, בן לא שריק, שפיר דמי, כיוון שהרוח מזיקה, אני לא חושש שיבוא לחטות בגחלים. ואם כן, למה אתה צריך להגיע לכך שהם בני חבורה? עצם זה שזה בשר גדי, כבר היינו בעמודים הקודמים שמותר. עונה הגמרא, אתם מינתח, שם מדובר שהוא חתוך לנתחים, ועל כן באמת הרוח מזיקה לו ולא יבוא לחטות בגחלים. אבל אחה לא מינתח, פה מדובר בקורבן פסח, צולים אותו על קראה ועל קרבו. הרוח לא מזיקה לו, ועל כן יש לחשוש לחיטוי, אלא אם כן מדובר בבני חבורה שהם זריזין, ועל כן לא חיישינן. הדין הבא במשנתנו, ראינו מאחיזין את האור במדורת בית המוקד, על אף שהאש לא נתפסה ברוב העצים, מותר. שואלת הגמרא מינה נמילה, אמר רב אונה כתוב כך, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. דווקא בכל מושבותיכם אי אתה מבעיר, אבל אתה מבעיר במדורת בית המוקד, מותר להעביר אש במדורת בית המוקד בשבת, ועל כן לא גזרו חכמים בערב שבת, ולא אסור להכיז את האור, על אף שזה לא נתפס ברוב העצים. שואלת הגמרא, מה תקיף להבחיז לה, אחי, אפילו בשבת נמי, אם אתה אומר לי מפורש בכל מושבותיכם ולא במדורת בית המוקד, שיהיה מותר להדליק גם בשבת. אלא מה הבחיז לה, קרא כי אתה הפסוק שמתיר להדליק אש בבית המקדש מגיע למשרי איברים ופדרים ודעתה. האיברים הפנימיים של התמיד של בין הארבעים שמקריבים ממש לפני שבת, מותר להמשיך ולשרוף אותם בשבת כי זה חלק מהעבודה. אבל הטעם של היתר באמת להדליק בבית המוקד זה בגלל שכהנים זריזינן, ועל כן אני לא חושש שיבואו לחטות בגחלים, הם יזכירו האחד לשני. זה נאמר בבית המקדש. בגבולין ראינו, בכל שאר חלקי הארץ אסור להדליק אלא כדי שיחוז האור ברובו. שואלת הגמרא, מהי רובן? אמר רב, רוב כל אחד ואחד. כל אחד ואחד מהעצים במדורה צריך לבאור רובו לפני כניסת שבת. ושמואל אמר, מספיק כדי שלא יאמרו אבי עצים ולהניח תחתיהן. ברגע שזה לא צריך סיוע מבחוץ, להביא קיסמים ולהניח תחתיהן, זה כבר נקרא אחז האור ברובו ומותר בשבת. תענה רב חייא לסיוע לשמואל כדי שתהא שלהבת עולה מאליה, ולא שתהא שלהבת עולה על ידי דבר אחר, אז אנחנו רואים שהעניין זה סיוע מבחוץ או לא, אבל לא צריך שיבער רוב כל עץ ועץ שבמדורה. עכשיו מדברת הגמרא לא על אדם שהדליק מדורה, אלא על אדם שמדליק גזע עץ בודד. עץ יחידי. רב אמר רוב עוביו צריך שגם רוב העובי הפנימי שלו כבר יבער לפני שבת, ואמרי לה שמספיק רוב היקפו, ההיקף החיצוני. אמר רב פאפה, אילקח באינן גם רוב עוביו ובאינן רוב היקפו, כיוון שיש ספק צריך שיהיה גם וגם. כתנאי אומרת הגמרא, שתי הדעות מה רב אמר זה מחלוקת תנאים. רב חייא אמר כדי שישחט העץ ממלאכת האומן שפירושו רוב עוביו, רבי יהודה בן בטרה אומר כדי שתאחז האש משני צדים שזה רוב היקפו. ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר שכתוב את שני קצותיו אכלה האש ותוכו נחר היצלח למלאכה, הנביא מדמה בכך את אנשי ירושלים, אבל אנו רואים שברגע שהאש אוחזת משני קצותיו ואפילו לא ברוב עוביו, הוא כבר נשחט ממלאכה, זה כבר נקרא בוער, ועל כן כבר אז אני מחשיב את העץ כשרוף לחלוטין, וכנ"ל גם לעניין שבת, כבר מאז שיוחז האש ברוב היקפו, אני כבר יתיר להשאיר את זה דולק בשבת. כתוב בפסוק לגבי ירמיהו הנביא שלח למלך יהויקים מגילה בא ומנבא על חורבן ירושלים, כתוב שהמלך זרק את זה לתוך האח הבוערת. והאח לפניו מבוערת, שואלת הגמרא, מהי אח? מה התרגום המילולי של המילה אח? אמר רב, אח ונה זה ערבה, דלק שמה בעצי ערבה. ושמואל אמר, עצים שנדלקו באח ונה, באחווה יחד, הם דלקו במדורה. רב אומר שאח פירושו אח ונה שזה ערבה, אומרת הגמרא, הוא דאמר לאומן באי אח ונה, מי רוצה לקנות אח ונה וישתקח ערבתה, אם כן אנו רואים שבאמת אח ונה פירושו ערבה. מביאה הגמרא דינים נוספים לעניין אדם שמדליק מדורה בערב שבת לתוך שבת. אמר רב הונא, קנים אין צריכין רוב, כיוון שהם דליקים, הם נדלקים אחד מהשני, לא צריך שיאחוז האור ברובן, אתה רק מדליק, זה כבר בסדר. אבל ברגע שהגדן הוא קשר אותן, צריכין רוב. גרעינים, אם יש לך גרעינים יבשים של תמרים, גם כן, אין צריכין רוב. נתנן בחוטלות צריכים רוב, ברגע שהם אגודים ומעודקים יחד, אין רווח של אוויר ביניהם, ועל כן הם כן צריכים שיבה רובם, כי הם לא מספיק מלבים ונדלקים האחד מרעהו. שואל רב חיסדא, מה פתאום? מה תקיף לרב חיסדא אדרבה, איפכא מסתברא. קנים מבדרן, ברגע שהקנים מפוזרים לא יספיק שאני מדליק אותם ויצטרכו רוב. הגדן לא מבדרן, וכיוון שהם דליקים, ברגע שאני מדליק חלק כבר הכל ידלק מאליו. אותו דבר גרעינים מבדרן, נתנן בחוטלות לא מבדרן, ואמור להיות בדיוק הפוך ממה שאתה אמרת, ברגע שזה אגוד, אז לא יצטרכו רוב. אם זה מפוזר, יהיו חייבים רוב, כי הם לא מדליקים האחד את השני. ובאמת רב חיסדא סובר שלהפך, דווקא באגודים אז הם צריכים רוב, ואם הם מפוזרים צריכים רוב, כי הם לא מדליקים האחד את השני. מביאה הגמרא שיטה נוספת, איתמר אמר רב כהנא פור סובר כרבונא וכרב חיסדא. בקנים הוא אומר כמו רבונא, קנים שהגדן צריכין רוב, ואם לא הגדן אין צריכין רוב, כי להפך הם נדלקים טוב יותר כשהם מפוזרים. ואילו גרעינים הוא סובר כמו רב חיסדא, גרעינים צריכין רוב, נתנם בחוטלות אין צריכין רוב, כי אז הם מאוגדים ביחד וידלקו מהר יותר. בהצלחה רבה ולהתראות מחר.